כאן ארוך, סיימתי את המלאכה. ניכנס לרגע אחד, לעשר שניות לראש של יוסף. יוסף יודע היטב שאחיו שונאים אותו. מאב מתחתכין, אומרים חז"ל. גם של יעקב וגם של יוסף. מה אבא שולח אותי? עכשיו, ברור לו שאבא רוצה כאן איזשהו רעיון ואחווה, ולך נראה את שלום אחיך. אתם חושבים שזה רק דרשות שלנו? יוסף לא ידע את כל הדרשות האלה. ברור מה אבא רוצה. כנראה יש כאן איזה מהלך גדול ומהלך אמיתי ומהלך אלוקי. ברור הכל. אבל יש כאן ספק נפשות עצום, יש פה אלף שאלות. אבא אמר, הם לא בשכם. עכשיו, לא רק שהם לא בשכם, אני צריך להיכנס לשדות של זרים, זה לא שטח מראה בכלל. הוא הולך לכל חור שברור שהם לא נמצאים. כי אולי יש מישהו, הכל כדי להגיע לכיבוד אב. הפירוש הזה בא לדבר כמה הכל ריאלי. כיבוד אב זה דבר מאוד מאוד ריאלי. הוא ידע בדיוק לאיזה שדה הוא נכנס. הוא ידע בדיוק, הוא בירר במקומות, הוא ראה מברק בדק אחרון, היה לו איזה חוקר. זה יוסף הצדיק, זה יוסף שמשל בארץ מצרים 80 שנה, צמחו עליו שהוא יודע לעשות מודיעין. אסף מודיעין, בירר, כיבוד אב. אני הייתי חוזר 2,000 פעם הביתה. והוא את כל יכולות המודיעין שלו אסף כדי לקיים כיבוד אב. אז החריצות דווקא חשובה מאוד, לא? בדיוק איפה הפוך מהגזירה האמת והחריצות שכן. זה הכל חריצות. ולהודיענו עוד, עד כאן נאמבר 1, עכשיו הגיע נאמבר 2. שהגזירה אמת והחריצות שקר, מי שמבין את המשפט הזה טוב, לא ייבהל. מי שמבין אותו ככה בספק, נורא נורא ייבהל. נכון? כי זה נורא מבין. הגזירה אמת והחריצות שקר זה מכתוב. זה מה שכתוב. מה זה בכלל משנה מה תעשה? זה מה שכתוב. היה לי השבוע, שבוע אישי קשה ככה. פעמיים, יום אחרי יום, נפגשתי עם הגזירה אמת, בפטירות מאוד קשות, גם של גיסי וגם של תלמיד, קרוב, 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 שבאת, כל כך הרבה חריצות, כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה... הייתי פה ביציאת הנשמה, ופה הייתי ככה מאוד... כשאתה פוגש שהגזירה אמת, החריצות שקר, זה גורם להמון שאלות, להמון קשיים, להמון... חוזר הביתה לשישה ילדים קטנים ותינוק שהאבא בקושי הכיר. גזירה אמת והחריצות, ומה אומרים עכשיו, ומה בשבת הקרובה, משהו שנהיה שם איתם בקהילה ובמשפחה. גזירה אמת והחריצות שקר זה דבר מאוד קשה. אז צריך להתאמץ, לא צריך להתאמץ. אז צריך להבין את עומק העניין. הרמב"ן רוצה ללמד אותנו שמי שרוצה ברצינות ללמוד את דרכי השם בעולם. מי שרוצה להבין באמת את ספר בראשית. מי שרוצה להבין באמת, אם אפשר עם הפלאפונים, איכשהו להשמיד אותם, השמדה טוטלית, משהו. בסדר, בוא נעשה רגע איזה... כן, כן, ידמוק האבן. סיפרתי לגל, אתמול הייתי בכנסת, ראיתי שלט. מי שנאלץ להיכנס עם פלאפון, שישים אותו על מצב ידמוק האבן. אם אין ברירה, יש אפשרות יחידית במקרים חריגים ליוחזי מורעד. אוי ואבוי למי שישאר על מצב אז ישיר. פמון, זה ראיתי אתמול. אז זה דבר חשוב. זה חלק מהחריצות שקר, הדבר הזה. אנחנו חייבים להיות כל הזמן בחריצות. זה חלק, החריצות שקר, זה הגולם השחור הקטן הזה.
פרופסור
חסין. מה זה?
פרופסור חסין.
למה הוא צריך את זה? פה. כן, הוא צריך פה. טוב. אז, ולהודיענו עוד כי הגזירה אמת, כי הגזירה אמת והחריצות שקר, צריך להבין את זה שני רבדים. רובד אחד, כל סיפור במקרא, ואנחנו מתחילים אותו בפרשת לך לך, בא לספר לנו, ברובד המוסרי, מה נתינת הכוח? מה הם הדמויות? מה הם המופתים? כל פרט, כל אות, כל פסוק, מי לך לך ואילך? כל פסוק. גם עד נוח בדמויות מסוימות, אבל אין לנו סיפורים על מתושלח. אנחנו יודעים שהוא היה צדיק. הוא חי 969 שנה, זהו. אנחנו יודעים מחז"ל, כל מיני דברים. מרגע זה ואילך. התורה תאריך לנו כמה פעמים בא אליעזר עבד אברהם לבאר ואיך רבקה העלתה את המים וכמה היא שקטה את הגמלים וכמה גמלים היו ומה היה עם הזמם של הגמלים ואיפה הפה היה ואיפה... כדי שנלמד מידות. כדי שנלמד, כמו שחזל מסבירים, למה קדמה בראשית לכל התורה שדרך ארץ קדמה לתורה. כדי שנלמד מה זה כיבוד אב. את הכל התורה תספר לנו, תספר לנו על ההתנגשויות הערכיות. ופרעו יקריב, אותך יחיו, אותי. היא תספר לנו על הכיבוד אב של יעקב, על הסיבוכים מול יצחק, עשיו. מי שילמד את התורה ברובד הראשון, יש לו עולמות לכל הגלגולים שהוא יצטרך בעזרת השם, של מוסר ושל דרך ארץ ושל הודיענו כיבוד אב. ואז באה התורה ללמד אותנו עוד דבר שהוא בו זמנית בא יחד עם זה. להודיענו עוד שהגזרה אמת והחריצות שקר. מי שלא תופס את הרובד האלוקי, מי שלא תופס את הכל ברובד אחר לגמרי, 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 לגמרי. איך יגיד לנו יוסף הצדיק? אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם. למה אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם? כי לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוקים. זאת אומרת, אנחנו בסדר. אתם חשבתם על ההיראה. אלוקים חשבה לטובה. ממילא כיוון שאלוקים חשבה לטובה, תחזיקו טוב, אז לא אין דבר הכל יצא טוב. אלא כיוון שאלוקים חשבה לטובה, זה קשה להקל את זה עכשיו, ממילא אתם שליחים לטוב האלוקי. ממילא אני חייב לכלכל אתכם. לא רק שאני לא גומל לכם רעה, אלא אני חייב לגמול לכם טובה. כי אם לא, אז אני כפוי טובה. זה גבל. אני כפוי טובה. על מה אתה כפוי טובה? אנחנו מכרנו אותך. אבל אם אני מבין שאנחנו שליחים אלוקיים, של גזירה אלוקית, אז אני מחויב לכם. אבל פיזית גמלנו לך רעה. כלומר, בבית דין אתה צריך לתבוע אותנו. מה זה רלוונטי לך? מה הקשר בך בין אחד לשני? זה דבר שהוא פילה פלאות. מי שלא נכנס כך לראש, לא יבין כלום. לא יבין את ספר בראשית, לא יבין שום דבר. לא יבין את האבות.
גם האחים לא הבינו את זה עד הסוף.
עד הסוף. לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו על כל הרעה אשר גמלנו אותו. עד הסוף הם לא יבינו את זה. והוא יגיד להם לקחת אותו איתם לארץ ישראל כדי שיבינו את זה. זה הולך לאורך כל הדרך, לאורך כל הדרך. אתם יודעים מה זה הגזרה האמת והחריצות שקר של וישאלהו איש והנה טועה בשדה? אני אגיד לכם במילה אחת. למה יעקב אבינו באמת שולח את יוסף? מבין לעומק את המושג הגזירה האמת והחריצות שקר. למה יעקב שולח את יוסף אל האחים? הוא יודע שהאחים שונאים אותו. חז"ל אומרים, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, הוא בן 107. אני אעשה לכם את החשבון מהיר. הוא בן 107. איפה אני יודע את ה-107? לא מסובך. הוא יצא בגיל 63 לחרן, בסדר? יש לו שם עוד 14 שנה, עוד 20 שנה בבית לבן, 14 ו-6. טוב, יש לו שם את כל השנים, את כל הגילאים, הוא שנתיים עם שכם, הוא בן 107. הוא חוזר עכשיו לארץ ישראל, ביקש יעקב להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. יונתן, מוציא אותי. ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. טוב, קפץ עליו רוגזו של יוסף. למה ביקש יעקב להישב בשלווה? מה היה שם? מה קרה? סתם? הפירוש הוא מאוד עמוק, מאוד יסודי. יעקב אבינו חשב שהגאולה הגיעה. דיברנו על זה יותר מפעם. מי שיודע את הפרשות האלה כפשוטם, מבין את המהלך הגדול שהיה פה. יעקב אבינו ידע היטב את סיפור ברית בין הבתרים. הוא גדל בבית על ברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים שנלמד בפרשה שלנו עוד מעט, זה הכל הקדמה לזה. בברית בין הבתרים שנלמד בפרשה שלנו היום, רואה אברהם אבינו במחזה, שגר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, נכון? ואחרי זה, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. הוא גם יודע שלא שלם אבון האמורי, וכשאתה תבוא הביתה, אז האמורי יצא מפה. ודור רביעי ישובו אלינו. כל מה שרוצה יעקב, כמו אברהם, כמו יצחק, כמו כל צדיק בעולם, זה להביא את הגאולה. זה כל מי שלא נבנה בימיו, כאילו חרב בימיו, והוא צריך לעשות הכל להביא את הגאולה. זה מושג הגזירה. אנשים חושבים שהגזירה האמת והחריצות שקר זה כמה אתה הולך להתפרנס. זה החלק הקל. הגזירה האמת גם במה שאתה חושב שאתה עושה את עבודת השם 100%. 100% אתה עושה את עבודת השם. אתה הלכת לרופאים הנכונים, אתה עשית את הכל, אתה התפללת כמו שצריך. אתה עשית הכל, אתה הפעלת כל מה שצריך. זה דבר מאוד קשה מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו. מאוד קשה, צריך להבין אותו לעומק. הוא אמוני מאוד, הוא מאוד יסודי. זה בעקבות הדברים שדיברנו קצת הבוקר. יעקב אבינו עושה הכל שהגאולה הזאת תבוא כבר. את נפשו הוא מסר. הרי בשביל זה הוא קיבל את הברכות מיצחק. הוא רצה בכלל לקבל את הברכות של עשיו, מה לא ולברכות האלה? מה הקשר שלו לברכות של עשיו? הוא יעקב, הוא איש תם יושב אוהלים, מה הוא יעשה עם הברכות האלה? אבל אמא אמרה לו, שבנבואה עליי קיללתך בני, ואתה הולך לקבל את הברכות, אז הוא קיבל את הברכות. אחרי זה בציווי הוא הלך אל לבן, הדבר האחרון שהוא היה צריך זה ללכת אל הרמאי הזה. הוא נמצא שם, והוא מבין שהוא צריך גם את רחל וגם את לאה, הוא היה יכול 2,000 פעם להגיד ללאה שזה קידושי טעות. לא הייתה לו שום בעיה להגיד ללאה זה קידושי טעות, ואני לא תופס אותה. אבל הוא מבין שעכשיו צריך שיהיה גם לאה וגם רחל, והוא מבין שהוא מקים את השבטים בעולם, והוא מבין את הכל והוא עובר הכל. הוא פוגש את עשיו בדרך חזרה. צרת דינה, צרת לבן, צרת הכל, 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 יוסף, הכל. הוא מגיע חזרה הביתה לארץ. אז בואו נעשה רגע סדר, 10 שניות. מה נאמר לסבא אברהם, לסבא רבא אברהם? גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הייתי בארץ לא לנו? לא דרך הייתי. לא נאמר לאברהם אף פעם את המילה מצרים. הייתי בארץ לא להם? אוהו, הייתי בארץ לא להם. ועבדום? התקיים בי ועבדום? עבדתיך. מה זה עבודה? עבודה פרך. אכלה אני חורב בקרח בלילה וחורב בתידת שנתי מעיניי, ותחלף את מזכורתי 10 מונים, כמנהג עבדים נרצעים לא נהגת בי. הרי הוא אומר לו את הכל יעקב ללבן. הלאה, עבדום. ועינו אותם. ועוד איזה עינו אותם? הביטוי עינו אותם מופיע אצל יעקב. את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ויוכח חמש. עבדום מופיע. גר יהיה זרחה היה? ועוד איך, עם לבן? גרתי. התקיים? עכשיו חוזרים. מי חוזרים? יעקב ובניו. איזה דור זה לאברהם? דור רביעי.
עם
400 שנה, אין שום בעיה. 400 שנה צדיק לא התקיימו גם במצרים. אלא מה? יש לנו פשט עם הולדת יצחק, אז אני אעשה לך חישובים גם עם זה.
זה קרוב מאשר 14 שנה של יעקב.
אתה הולך לפי קרוב, 200 זה הפרש של 200 שנה, זה מסתדר לך. אומר הרמב״ם, ש-400 שנה פירושו, כמו שאלחנן אמר מקודם בשקט, טווח מקסימלי. כך אומר הרמב״ם בפשוטו של מקרא. והוא אומר, אחרת אין בכלל מקום תשובה בעולם. זה רמב״ם מאוד יסודי. המושג 400 שנה פירושו לא יותר מ-400 שנה. בפועל, כשתעשה את החשבון, זה יוצא מהולדת יצחק, וזה חידוש גדול. אבל ה-400 שנה פירושו, עד 400 שנה צריך לעבור את העניין של גירות. זה יכול להיות גם שעה אם תעשו תשובה. אז יתקיים בכם העניין של 400 שנה תוך 1.5 שעות. הרי אחרת טיפח רוחם של מחשבי קיצים. ודאי. פרט הארבע... לא, ה-400 שנה תלוי בתשובה. לא ברית בין הבתרים. ה-400 שנה תלוי בתשובה. אם זה יהיה 400 שנה או 200 שנה או 20 שנה, זה ודאי תלוי בתשובה. אחרת מה תפקידו של האדם בעולם בתשובה? מה תפקידו של הצדיק? כך לומד הרמב״ם בסדר גמור, זה פשוט מאוד. כל מה שאומרים זה מדרש, מדרש אבן שואב מסודר. עכשיו זה פילי פלאות, אז דור רביעי שווים. בדרך כשהם מגיעים, מה קורה? עשיו, נו, עוזב. 400 איש. כלומר, מפנים את הארץ לדור הרביעי ששב. מותר ליעקב להניח שפעם ראשונה שהוא בא עם 12 שבטים, כבר אפשר להתחיל את הסיפור של הגאולה. יש לו מספיק מסמכים לעניין. הוא גם צדיק, לא כמוני, אבל הוא גם צדיק. עשה מספיק, התפלל, לא כמונו, אבל עבד. ועכשיו כל מה שנשאר לו, זה להמשיך את העבודה. מה אתם חושבים? שביקש יעקב לישב בשלווה זה שישב על המרפסת ואכל בייבלך. ביקש יעקב לישב בשלווה זה להביא את העולם לגאולה שלמה ולהקים בית תפילה לכל העמים. הוא מגיע לארץ ישראל ומסתבר לו שזה עוד לא כל כך קל. בשכם יש כמה קיני התנגדות. פדיוני, מחבלים על אופנוע. עוד יש כמה נבלות שמסתובבות פה וצריך לגמור עם זה. הוא גומר עם זה. והיא חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. חוזר לבית אל, מגיע הביתה אל אבא. למקום שבו הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ומקיים את ההתחייבות. ועכשיו הוא מבקש להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר צדיקים מבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. איי, 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 איי. כך היהודי צעיר בקושי בן 107 וכבר מבקש להישב בשלווה. לא דיה מה שמתוקן להם לעולם הבא. עוד לא בר מצווה. וכבר להישב בשלווה. קצת עבודה בחיים. קפץ עליו רוגזו של יוסף. טוב, מה עושה הצדיק? נבהל? מה פתאום? אם קפץ רוגזו של יוסף, זאת אומרת שמה שחסר בגאולה הוא מה אחווה. שולח את יוסף לבקש את אחיו. מסירות נפש, הוא יודע בדיוק את הסכנה. מסירות נפש גמורה. הוא אומר לו, יוסף, אתה השליח שלי. והוא קורא ליוסף, ויוסף אומר, הנני. והוא אומר לו, אתה השליח שלי, ושליחות זה מסירות נפש. מסירות נפש גמורה, זה כבשן האש. זה אברהם, יצחק, יעקב, עכשיו יוסף. זהו, אתה הולך להיהרג, אתה הולך לבור. לא יודע למה אתה הולך. אבל בלי האחווה הזאת, עוד אין שלווה. מה עשה? שלח אותו. וככל שעשה יותר חריצות, התרחקה המגמה. חיה רעה חלת הוא, ארד אל בני אבל שאולה, וימאן להינחם, ימים רבים. בואו ניכנס רגע מתחת לסינור הקדוש של יעקב אבינו, 10 דקות לפני ששרח בת אשר באה ואומרת לו, סבא, עוד יוסף חי. והוא מושל בכל ארץ מצרים. בוא ניכנס לסינור הזה 10 דקות לפני. אין לילות, אין ימים. מה עשיתי? עשיתי את הכל או לא עשיתי את הכל? אין גילוי שכינה. אין רוח הקודש. הכל נעלם. פילי פלאות, כשלומדים את זה לעומק, הגזירה אמת והחריצות שקר, אין פירושו, אל תשתדל, 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 תשתדל. אתה יודע מתי יודעים אם ההשתדלות שלך היא מוגזמת או לא? כשאתה חושב שההשתדלות שלך היא זו שקובעת. זה הרגע שאתה הופך להיות זה שחרוץ וחושב שהוא מנהל את העולם. מה שיעקב השתדל, הוא זכה. אתם יודעים מה הוא השתדל? שתהיה גאולה. הוא זכה, טכנית זה עוד לא הגיע. אתם יודעים מה זה צדיק? זה לא לעמוד עם סטופר ולהגיד החריצות אומרת שזה יהיה עד מחר בבוקר. לא, שנה. חצי שנה. שנתיים. יחיה. ימות. זה הדברים הכי קשים בעולם, מה שאנחנו אומרים עכשיו. הגאולה באה או לא באה? באה. יעקב אבינו לומד מאבא שלו, מסבא שלו. הוא מתפלל על סדום. אולי 50, אולי 40, אולי 30, אולי 20, אולי 10. מה קורה בפועל? הוא קם בבוקר. הוא עומד ורואה את מה? גופרית. אש. כבשן. התפילה הצליחה? איך שלא? התפילה הצליחה? התפילה הצליחה? משיח בן דוד נמצא שם בתוך השרפה הזאת. מילות יש את מואב, ממואב יש את רות, מרות יש את בועז, מבועז יש את דוד, מדוד יש את המשיח. עכשיו אתה עומד ושואל איך הוא קם בבוקר וחוזר להתפלל אותו דבר. איפה הריאליה? מה, איך הוא מתמודד עם הכל? הגזרה אמת והחריצות שקר. גזרה אמת והחריצות שקר זה לא כמו שהעולם מבין. אני פותח בזה כי משם אני בא בימים האלה. הגזרה אמת והחריצות שקר זה לא הגזרה אמת ואין מה לעשות ומכתוב וכל מיני ביטויים שהם בדיוק הפוך מזה. הגזרה אמת אומר שהניסיון שלך להבין את זה בכלים שלך, לזה קוראים חריצות, זה עצמו שקר. יפה, יפה. החריצות שקר זה הרצון שלך לעכל משהו בכלים שלך. זה לא משנה אם אתה או אתה יעקב, יצחק ואברהם. זה החידוש. שאלת צדיק גוזר. אוי ואבוי. אז לא הבנתי את כל הסיפור. אם אתה לא תופס שבכלים שלך אתה לא יכול לעכל את זה, אז אתה מערבב בין אמונה לקופת חולים. אז לא הבנתי. אז להאמין, אז זה יעזור? בטח זה יעזור. תשובה וצדקה ותפילה, מעבירים את רוע הגזרה? בטח מעבירים את רוע הגזרה. אתם יודעים מה זה מעבירים את רוע הגזרה? הם מעבירים את הרוע שבגזרה. הגזרה תמשיך, רק היא תהיה טובה. הרמב״ם אומר, איך תשובה עוזרת? הרי הקדוש ברוך הוא גזר, אז איך תשובה עוזרת? אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא גזר על פלוני. אבל אחרי שפלוני עשה תשובה, הוא כבר לא אותו פלוני בכלל. אז על זה הוא לא גזר. נכון שהקדוש ברוך הוא גזר? הוא גזר על מוישה. אבל מוישה שעשה בעל תשובה, הוא כבר איש אחר לגמרי, אומר הרמב״ם בלכות תשובה. על מוישה שעשה תשובה, הוא בכלל לא דיבר. אז ממילא, אין גזרה. ומה אם משהו עבר? זדונות נהפכים לזכויות. אז מה אני צריך לעשות? לכבד את אבא. זה הרמב״ם. ומה עוד אני צריך לדעת? שהגזרה האמת והחריצות שקר. והגדרת המושג חריצות לעניות דעתי, הניסיון לקצור את הפירות שזרעתי. זה ביקש יעקב לשלב בשלב. ולדעתי המושג לא דיין לצדיקים, זה חידוש גדול, אם זה נכון זה גבל. לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אין פירושו שמתוקן להם לעולם הבא שלווה. לעולם הבא מתוקן להם לקצור פירות, לא בעולם הזה. היום לעשותם, מחר לקבל שכרה. מה פירוש ביקש יעקב לשב בשלווה? כי אני הבנתי כבר את ברית בין הבתרים בפרשת לך לך והגענו לדור רביעי ועכשיו הגענו לעניין? זה נקרא ביקש יעקב לשב בשלווה. זה גבל, אם זה נכון שזה הפשט, לא דיה מה שמתוקן להם לעתיד לבוא, אתם מבינים את המושג מה שמתוקן להם לעתיד לבוא? לא דיה מה שמתוקן לצדיקים לעתיד לבוא, מה מתוקן לצדיקים לעתיד לבוא? לעתיד לבוא לקבל שכרם, אז הם רואים את הפירות. שכר מצוות בהי אלמה בעולם הזה, ליקה. זה שייך לעולם הבא, אתה מערבב את העולמות? רגע, אבל אמרת שהצדיק יכול לחיות בעולם הבא בעולם הזה. מעין עולם הבא. נכון, אבל הגזירה האמת והחריצות שקר זה רק מעין עולם הבא. ומה לעשות כאן? כיבוד אב. כיבוד אב, צדקה כבר נתת, מה יריב, התפללת, שולם עליכם. כיבוד אב. זה יסוד היסודות, זה יסוד היסודות, זה כל ספר בראשית. ספר בראשית מובנה על שני רבדים. על הרובד שבא לבדוק עם הכיבוד אב שלי של אתמול, לא ישתפר היום, ובשביל זה אני צריך את כל הסיפור, ולבדוק אם אני עדיין נמצא חס ושלום בהבנה שכיוון שהכיבוד אב שלי ישתפר, אז ממילא גם המשיח צריך להגיע. כי התננו את זה בסטופר. ביחידה X לחצנו כיבוד אב וצריך לצאת משיח. ואם זה לא יצא, אז יש לי בעיה. אם אני לא טועה, זה עומק המושג חריצות. חריצות זה האם אני רואה את התוצאות. מה שהגדרנו הבוקר. האם אני רואה תוצאה. המושג הזה של לראות תוצאה שייך לעולם הבא.
אין אופציה לראות תוצאה?
אין אופציה, ואם אתה רואה תוצאה, זה פאטה מורגנה. פאטה מורגנה, טעות אופטית, לא להתרגש. פאטה מורגנה מצוינת, אבל פאטה מורגנה.
אני אפשר להגיד נגד רואים שעלייה לארץ, רואים כאלה.
דברים נפלאים, ברוך הוא וברוך שמו. האם אני יודע שזה משיח? פאטה מורגנה. תהליך. בעזרת השם יתברך. התקדמות עצומה. אם מי ירצה השם? ואם יקפוץ רוגלו של יוסף? קפוץ רוגלו של יוסף. מה? אבל זה לא קשור אליי. זה לא קשור אליי. הקודש ברוך הוא עשה את התהליך הזה עכשיו. אני עוסק בכיבוד אב. החריצות, כלומר הניתוח, שממילא, אם הייתה תפילה, אז ממילא תהיה התוצאה של אני, אתם, נעזוב רגע גאולה, נחזור רגע למציאות. נחזור רגע למציאות, נחזור רגע עכשיו למשפחה שהלכה לאיבוד. מחר בשבת אני צריך להיות שם עם כולם. נחזור רגע למציאות, לקהילה של תפללה בלי סוף, ומינה בלי סוף, והיו רגעים אדירים, והיה... והגזירה האמת. והחריצות שקר. עכשיו זה מסובך מאוד להגיד, וזה מתעכב עוד 2,000 שנה. מה פירוש? הילדים האלה רצו את אבא, הם לא רצו מתעכב עוד 2,000 שנה. במשיח, אתה עוד יכול להגיד, בסדר, וזה מתעכב 2,000 שנה. כנראה כי זה לא מעניין אותך מספיק. אבל הילדים האלה רצו את אבא שלהם. אז מה זה מתעכב עוד 2,000 שנה? יהיה או לא יהיה? התוצאה שהם ציפו לה. הגזירה האמת והחריצות שקר. יש לו אמא צדקת. אני אצטט עכשיו פה, אני מרגיש פה ככה, מותר לדבר חופשי. צדקת יסוד עולם. צדקת יסוד עולם. זה נכדה של רב יהודה פתיה. קוראו אל שמו. והמנה מאוד רצתה שאני אבוא ואגיד את זה יחד איתה. אחרי יציאת הנשמה שהיינו, לבוא ולהגיד, לספר לה, לבשר. הסיבה האמיתית הייתה כי הקשר הוא מאוד 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 עמוק, והבן הזה הוא בן יחיד, אין בנות, אין בנים, אין כלום. בן יחיד. עכשיו הוא בן יחיד שהגיע אחרי שנים ארוכות של הטיפולים הכי קשים שיש. של ייסורי כל העולמות. והדברים הכי מורכבים, והדברים הכי מסובכים. אישה מזמן לא בריאה, מבוגרת. כולה אמונה. אבל אתם יודעים שאנשים שבאמת אמונה גם מדברים חופשי. הדברות הראשונות היו, אז אם ייקח ממני, למה נתן לי? כבר אמרתי לו, אני לא יכולה. אמרו לה פתאום כל ה... ובלי סוף. ובצדק גמור. בצדק גמור. זה דיבורים מהבטן אמיתיים של איש אמונה שבסוף אומר, בסוף בא להגיד את הכהלת של הסוף. שמדבר בדרך ואומר בסוף את הסוף. זה דיבורים שמי ששומע אותם טוב שומע אמונה גם בדיבורים. הגזירה אמת והחריצות שקר. והידיעה שאותה מגלה אברהם אבינו בעולם. אתם יודעים מה הוא מגלה? אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר השם אלוקים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי. ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. ויאמר השם אלוקים, מה תיתן לי והנה בן ביתי יורש אותי. זוכרים? ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך. ונולד לו בן למאה שנה ועכשיו הוא צריך לקחת אותו ולהעלות אותו על המזבח. אם בא לקחת ממני למה נתן לי? ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. והאמין בהשם. ויחשביה לא צדקה. רשי. והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם צדקה. שואל האלשך, מה זה חשבה צדקה? זה מצוות אמונה, זה כל יהודי מחויב. אני יודע דעתי הקטנה, הקטנה, אתם יודעים מה התשובה? כל יהודי מחויב, הקדוש ברוך הוא חושב שזה שיהודי מאמין זו צדקה עצומה כלום. זה הקופה צדקה שאיתה הולך הקדוש ברוך הוא. אתה הולך עם קופה צדקה ומבקש קלים, הקדוש ברוך הולך עם קופה צדקה ומבקש אמונה. שים לי קצת צדקה. אתם יודעים למה זה צדקה? כי בשכל לא מגיע. אני אומר כפירס עכשיו. על פי שכל, על פי חשבונות, לא מגיע. מתי נותנים צדקה? למי שלא מגיע. זה נורא והיום, זה מפחיד, אני מפחד ממה שאני אומר. והאמין בה השם, ויחשביה לו השם לצדקה. איך אפשר, איך... הרי אף מלאך לא היה עומד בזה, מזמן הם היו מתמוטטים. הם היו עושים מזמן הפגנות עובדים. זה לא היה מסתדר, אף מלאך לא היה יכול לעמוד. מלאך לא היה עומד במה שאימא עם בן יחיד הייתה יכולה לעמוד איתו. הרי אני יודע, אני נוסע לשם שבת את האמת, חושבים שאני בא כדי להחזיק את הקהילה, הוא תלמיד מאוד קרוב שעכשיו הוא רב של הקהילה. אני נוסע לשם כדי להיות כמה דקות עם האימא הזאת ולקבל כוח לשנה. אני נוסע לתדלק. הזקנה הצדקת הזאת, כשאני הולך לישון בלילה, אז מגרד לי בגב. כשהיא הולכת לישון בלילה, היא כל לילה חולמת את רבי יהודה פתיה. אתם לא מבינים מדרגות. שם אני, סתם אני פשוט הולך לקבל עכשיו וקצת מישרה ממנו, דרכה עכשיו. והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה. הגזרה אמת. החריצות שקר. אז איך אפשר להסתדר? והאמין בהשם, ויחשביה לא צדקה. זה שיעור אמונה הכי בסיסי שיש. הרב הירש אומר, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה, ההפך. והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה, לא השם חשב את זה לאברהם לצדקה. אלא והאמין בהשם ויחשביה אברהם את ההבטחה של השם לזרע כצדקה. אמר אברהם, מה? לא מגיע לי. כל כך צעיר, רק בן 100, לא עשיתי כלום. לי? ילד? לא מגיע, לא יכול להיות. זה צדקה. הלכתי עם הקופה והוא נתן לי. אתם מבינים שהפסוק אמר ששני הפירושים נכונים? מי שמבין שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לו זה צדקה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה צדקה שהוא מאמין בי, זו צדקה, זו צדקה, זה לא צדק, זה לא הגיוני, זו צדקה. זה נגד הצדק, זה לא הגיוני בכלל. זה מנוגד לשכל, אי אפשר להאמין, אדם שפוי היה זורק הכל. נמצאים פה רק לא שפויים. נותני צדקה לקדוש ברוך הוא. ומקבלי צדקה מהקדוש ברוך הוא. זה דבר גבלת. זה לא, דיברנו על משיח ודיברנו לא עלינו על חיים ומוות. אתם יודעים איפה זה בא לידי הכי ביטוי? כשדבר הוא אמיתי, אז הוא בא לידי ביטוי בכל רובד. לכן אני הולך מהדברים הרחוקים, הכי קשים וקרובים, אבל גם הכי קרובים ויומיומיים של החיים. יש שיחה מדהימה של הרבי, זכותו יגן עלינו, שיחה נפלאה, דווקא בפרשת נוח. והרבי אומר שם שהמבול, יש שיעור של האדמור הזקן, שיעור ידוע של האדמור הזקן, שהמבול הוא במשל של עבודת השם של החיים, הוא הטרדות, הוא השיטפונות. על זה אומר הפסוק בשיר השירים, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אז האדמור הזקן מסביר, מים רבים, הכוונה טרדות הפרנסה האלה, שהם כבר שיטפון של המוח, כי אתה כבר חולם את זה בלילה, ואתה חי את זה, ואתה, נכון? ואתה צריך לשרוד כך, ואתה צריך לשרוד. הטרדות האלה, אגב, אצל מישהו זה פרנסה, אצל מישהו זה כבוד, אצל מישהו, זה לא משנה, כל אחד תרגם את זה לרגע שהוא נמצא בו עכשיו. הביזיון, הקריירה, זה לא חשוב עכשיו, כל אחד נמצא עם הטרדות האלה ששוטפות לו את המוח. הבית, השלום, זה לא משנה עכשיו מה. הטרדות האלה זה מים רבים. והמים הרבים האלה בעצם היו מזמן, מזמן, מזמן אמורים למחוק כל דבר נורמלי. כמו שהם מוחקים הכל, הם מחקו את אשור והם מחקו את בבל והם מחקו כל דבר בהיסטוריה. אבל הם לא יוכלו לחבות את האהבה המסותרת בליבו של היהודי לקדוש ברוך. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, מי שישקיע כל הזמן באהבה שהנפש האלוקית אוהבת את הקדוש ברוך הוא, בוז יבוזו לו, יגידו לו, אדוני, אתה לא מתעסק בדברים ריאליים. תהיה רציני. אבל המים הרבים את האהבה הזו לא יוכלו לחבות. ככה אומר האדמור הזקן, זו תורה מדהימה שלו. אומר הרבי בשיחה מרתקת בפרשת נוח. תשמעו, זה פילי פלוט. אומר הרבי, דווקא בפרנסה זה בא לידי ביטוי יותר מבכל דבר. כי הרי יש לנו סתירה בין שני דברים שאנחנו מאמינים בשניהם בו זמנית. אנחנו יודעים שהפרנסה היא מהקודש ברוך הוא. תלכו אל יהודי, שיעצום עיניים, בסוף הוא יודע את זה שהפרנסה זה מהקודש ברוך הוא. לא מסובך, זין חשבן, היום אנחנו מתחילים לבקש גשם. זה לא מהקודש ברוך הוא. אם יהיה יבול או לא יהיה יבול השנה, זה לא מהקודש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים בסוף שזה תלוי רק בזה. נכון? אנחנו יודעים את זה. מאידך, אין כמו הפרנסה שאנחנו משקיעים שעה נוספת בעבודה כדי להרוויח עוד 50 שקל. נכון? יהיה לי עוד 30 שקל. כי אני צריך את ה-30 שקל האלה. עכשיו תשמעו איזה ניסיון, אומר הרבי. זאת אומרת, אתה באמת מאמין שאת ה-30 שקל תקבל מהשעה. ואם תיתן עוד שעה, זה יהיה 60. עוד שעה, זה יהיה 90. ואם אתה בהייטק, תיתן עוד 20 שעות. ובהייטק זה כבר לא 30 לשעה, זה 48.5. זה ביורו. זה כולל כזה שעושה בזז. ואם תשתעבד. זאת אומרת, בעצם המבנה השכלי הוא כזה, שההיגיון הוא של עבודה זרה. אתם תופסים מה זה הסתר פנים? כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי, תשמע, תעבוד. נכון, צריך לעבוד? בטח. והוא לא אמר לי מתי לעצור. והוא אמר לי, תעבוד, ואתה יכול להפוך להיות עובד עבודה זרה בקלות. תמשיך, תעבוד.
תעבוד עוד שעה זה.
לא יודע. עוד שעתיים, כן. עוד שלוש. לא, עוד שעה לא, אבל החשבון הילדים כן. החשבון אשתי, עוד 9 שעות, עוד 17.5. על החשבון הבריאות, החשבון סבתא.
אז אם אין
איזה
מחירים, אז
זה לא, ואם
יש...
הגזירה אמת, זה החריצות שקר.
אני לא צריכה להבין.
שזה צריך לעבוד? הגזירה אמת והחריצות שקר, ואין מקום שבו ההסתר פנים הוא יותר חזק מדווקא במציאות הפשוטה. התחלתי את זה בדברים שיותר קל להבין. במשיח הכי קל להבין את זה. אחרי זה עברנו לחיים ומוות. זה לא עלינו נורא, אבל בכלל קל להבין את זה כל עוד זה לא קשור אליי. פרנוסה, זה כבר מעצבן. כי זה כבר קשור אליי מהיום בצהריים. זה ממש קשור אליי. הגזירה אמת והחריצות שקר. יש שני רבדים. יש רובד של השתדלות, ויש רובד של תוצאות. והתוצאות הן נון, אין שום שייכות אליך לתוצאות, התוצאות הן שלו. האדמו"ר האמצעי היה אומר, יגיע כפיך כי תאכל, נו, אשריך וטוב לך. נדמה לי שהזכרנו את זה פעם במועדון, את יגיע כפיך הזה, כשהיה כבודו, הייתם אז. שאלת אותי על זה. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אז אומר האדמו"ר האמצעי, מזה לומדים שגדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים וכולי וכולי. יגיע כפיך כי תאכל, הוא שואל, למה יגיע כפיך? יגיעך. מה זה יגיע כפיך? ואם אני לא עובד עם הידיים? העבודה שלי היא לא בידיים. אני עובד במחשבים. אני עובד ברגליים. אז הוא אומר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, זה פלא פלאות. הוא אומר, אדם צריך ליגע במלאכתו. יגיעה של ממש. אבל שרק הכפיים תיגענה. שהלב והמוח יישארו פנויים כל הזמן. אם תזכה להגיע למדרגה שאתה יגיע ואתה יכול להבטיח לי שמה שיגיע זה כפיך, ולבך ומוכחה לא נמצאים שם? איך הם לא נמצאים שם? אבל אם המוח צריך לחשוב עכשיו את הנוסחה הבאה, כן, עם החלק החיצוני שבמוח. אבל החלק הפנימי שבמוח נמצא באהבה המסותרת. יגיע כפיך, כי אתה נמצא במדרגה שכל פעם כשאתה יגיע, אתה יודע שזה רק הכפיך. הכפיך של הלב יגיע. אתם יודעים מה זה הכפיך? הכפיך זה הביטוי של החיצוני. הכפיך של המוח יגיע. הכפיך של הידיים יגיע. הכפיך של הרגליים יגיע. יגיע כפיך, כי תוכל. אם אתה נמצא ביגיע כפיך כי תאכל, הגעת לכזאת מדרגה, תקשיבו טוב, אז אשריך בעולם הזה וטוב לך העולם הבא, כי אתה נמצא גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. לא דיים לצדיקים מה שמתוקן היום לעולם הבא. אתה נמצא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, כי פשוטו. כי אתה בעצם בכלל לא נמצא במציאות של הגזירה והחריצות, אתה יודע שהתוצאות זה של הקודש ברוך הוא. אתה יגיע עם הכפיים שלך, ואתה תזכה בעזרת השם ביגיע כפיך, להבחין את הכל, ואתה חי בעולם הזה בשמחה גמורה, כי אתה יודע מה אתה עושה בעולם הזה. יש לך מלאכה בעולם הזה. למה אדם נשבר ממלאכתו בעולם הזה? כי התוצאות לא טובות. כי אין תוצאות. כי אין גאולה, כי אין משיח, כי התפללתי וזה לא עובד. אבל אם יגיע כפיך כי תאכל, רק הכפיים יגיעות, אז אשריך בעולם הזה, וטוב לך העולם הבא.
אז למה כי תאכל? מה זה רלוונטי?
אם אתה, כל מה שאתה אוכל בעולם הוא מהיגיע כפיך. אתה לא אוכל ממשהו אחר, רק מיגיע כפיך. כל הפעולות, כל האכילה, כל מה שיש לך בעולם הוא מיגיע כפיך, אז אשריך בעולם הזה וטוב לך.
אבל אמרת שהתוצאות הן לא ממך.
לא, לא, התוכל זה לא שייך רק לתוצאות, התוכל זה הצורך לאכול. עצם הצורך לאכול, אדם צריך לאכול. הצורך לאכול, אני פשוט, אם אני חי, אני אוכל.
אבל הפסוק כתוב שמה שאני אוכל זה יגיע
כפיי. מים? שכוח. מה?
הפסוק הזה אומר שמה שאני אוכל זה יגיע כפיי, שהתוצאות לא מנותקות מהחריצות שאני...
ברור שלא מנותקות. אבל אני לא בוחן את מבחן התוצאות.
בסדר שאני לא
בוחן. נו.
אבל מה שאני עושה, אם אני יוצאת לעבוד, אני מרוויחה כסף. אם אני לא יוצאת לעבוד, אני לא מרוויחה.
ודאי. לכן זה ניסיון גדול. כי אני צריך לצאת לעבוד, אני צריך להרוויח כסף, ורווח הכסף הוא בא מזה שהקדוש ברוך הוא נותן לי ברכה. ואני עובד וחושב בהיגיון שזה נובע מזה שהלכתי לעבוד, נכון, אבל אני רק כלי. והקדוש ברוך הוא יכול להחליף את הכלי תוך שנייה, זה יכול להתרחש תוך שנייה, הוא יחליף אותי ממקום למקום, ולכל אחד יש את ציפורי ההשגחה האלה שהוא יודע. מכלי. ואני ממשיך ללכת לעבוד, כי אני עוסק ביגיע כפיי. אבל אני מצליח להגיע למדרגה שבה אני לרגע אחד לא חושב שאני מה שמייצר את התוצאה. נראה? זה המבחן.
זה גם דבר, מצד אחד זה יכול להתסכל ויכול להוציא לאדם את האנרגיות לעבוד, כי אני אומר, לא עושה שום דבר משמעותי במציאות. אבל מצד שני, אם משיכים קצת קדימה, זה מדייק. האדם בסופו של דבר יכול לפעול רק מהרצון הטוב ליצור, לא מה התוצאות שיהיו. כל אדם נמצא על הגל הזה של הרצון ליצור, אז הוא...
נפלא.
זה המקום הכי טוב שיכול להיות.
נפלא. בא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואומר לו את הניסיון הכי קל בעולם. נשמע לכם משונה. הכי קל שיש בעולם. לך לך מארצך או ממולדתך או מבית אביך. סוגריים, יהודי בן 75, לא שממש הוא עוזב עכשיו את הגננת ואת הילדים ואת ה... אל הארץ אשר אראך. אתה תיקח אותי אישית? ריבונו של עולם? 100%. שם אגדלך, שם תהיה ברכה. שם יהיה לך זרע. והוא עמד בניסיון והלך. נו באמת. זה ניסיון. זה ניסיון. כל יהודי שהיום היה צריך להחליט לתת שקל לצדקה, זה ניסיון יותר קשה. חצי שקל, גם ניסיון יותר קשה. זה ניסיון. להגיד לאברהם, אבינו לך, ואני מסדר לך הכל. כתוב במפרשים, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אתם יודעים למה אברהם הלך? רק מפני שהשם דיבר אליו. אורח חיים הקדוש. הוא בכלל לא שמע את כל השם. התוצאות, אם הוא היה הולך כי הגדלה שמך, הוא היה שואל לפני עקדת יצחק, ריבונו של עולם, ומה עם הגדלה שמך? ואיפה יהיה ברכה? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, להנאתך, לטובתך, והגדלה, ויהיה, ויהיה. אתם יודעים מה הניסיון האמיתי בעומק? אתם יודעים מה הניסיון האמיתי? שכל ההיגיון אומר שאתה הולך להגיע לתוצאות. אני אשתה בסוף, אתה יודע, אני כבר שויטה גדול. אתה יודע מה יהיה בסוף? מתמחה בשויטה. הניסיון הוא, יש לך את כל התוצאות ביד. ואין לך שום קשר לתוצאות.
זה
תוצאות
של תקירה?
כן. כן. כן, כן. אני אומר לך, זה פילי פלאות. אחרי זה הוא מגיע, תעברו לניסיונות הבאים. תעברו לניסיונות הבאים ותראו איך הם מובנים מזה. הרי אם הוא היה הולך בניסיון הראשון של לך לך, כי יהיה ברכה, כי הגדלה שמך, כי כל מה שכתוב שם, אתה לא יכול לעמוד בניסיונות הבאים. שם יקבלו אותך. הוא רק מגיע לארץ, והכנעני אז בארץ. שם יהיה לך כל העושר שבעולם. הוא יוצא מהנפש אשר עשו בחרן מיליארדר, הוא שתי דקות הגיע לארץ והיא רעב בארץ. אתם יודעים מה היה בכל כותרות העיתונים? מאז שהמבורך הזה הגיע רק צרות. אין יום שצרתו לא מרובה משל חברו. יורד למצרים. כולם יהיו חותמים בך. איזה חותמים בך? פרעה אומר לו, תעוף לי מהעיניים, חותמים בך. אני חותם את העולם עליך עוד מעט, חותמים בך. הנה נה ידעתי כי אישה יפת מריה, את... הניסיון הוא שאומרים לך את כל התוצאות, ואתה בכלל לא שומע. אתה הולך מסיבה אחת. כי הקדוש ברוך הוא אמר לי ללכת לאן? לארץ שהוא יראה לי. אגב, הרי הוא כבר באמצע הדרך לארץ כנען. אז מה הבעיה להגיד? לך לך לארץ שכבר התחלת מזמן ללכת אליה. לא כל כך משובח. הוא כבר מטר, כבר יש לו כרטיס, השאלה אם הוא עוד בתוקף. הרי כשתרח קנה כרטיסים לכל המשפחה, אז הוא קנה כרטיסים עם עצירה בחרן, נכון? אבל ממשיכים לכנען. מסיבות שדיברנו אתמול בערב, אי אפשר היה להמשיך לכנען, כי כנען התחילה להיכבש על ידי אנשי חם והכל, נהיה בלגן שם. אז זה מלחמה, לא יודע מה, אז הוא לא ימשיך לכאן. אז עכשיו אברהם שימשיך. אתה לא הולך לארץ, אתה הולך אל הארץ שיש לו ייחוס אחד. אני הרגע. כתוב בספרי חסידות, אל הארץ אשר הראקה, לך לארץ שבה אתה תראה את עצמך. אל הארץ אשר הראקה. שם אני אראה לך אותך. כמו לך, לך, לעצמך, אל הארץ אשר הראקה. אתה יודע מה זה אתה? אתה אצל אברהם שהוא מרכבה לשכינה, זה רצון השם. מפרשים שואלים, איך אברהם אבינו יכול היה לקבל את ואגדלה שמך? הרי ואגדלה שמך, פירושו בעברית פשוטה, מה זה ואגדלה שמך? נו, וינפח לך את הרייטינג. אבל אברהם אבינו הוא זה שאומר, ואנוכי, עפר ואפר. זה הברכה הכי נוראית. תבואו אל איזה יהודי צדיק, תחשבו, אני לא יודע מה, על איזה אדם שכל עניינו זה פת במה, משהו כזה, ותגידו לו, אתה יודע מה, תשמע, אם אתה תבוא, יהיה לך קדילק וקידום. מה, הכל מה?
בקוף.
מה, קידום?
קדילק.
הכל בקוף, כן. אפילו אם הוא רוצה את זה, לא נעים לו להגיד את זה בכל. אז באים אל אברהם אבינו ואומרים לו, תשמע, אגדלה שמך? מופיע, אני לא זוכר אצל מי. ששאל שחומר את זה, אני לא זוכר אצל מי. פילי פלוט. אתם יודעים מה היה אברהם אבינו? אגדלה שמך של אברהם אבינו פירושו היה שיגדל שם השם. כבר לא היה לו כלום. הוא היה מרכבה. מבחינתו ואגדלה שמך זה ששם השם יגדל. אם שם השם יגדל זה שמו. ממני זה לא סותר בכלל את ואנוכי עפר ואפר. כי הוא כבר נמצא בכלל באגדלה שמך אחר לגמרי. עושה אותו לעגלתו. יפה מאוד. עושה אותו למרכבתו. אומר לו, אתה עשיתני אלוה בעליוניים, ואני אעשה אותך אלוה בתחתוניים. כמו שהוא אומר ליעקב. וכמו שהוא אומר לאברהם ויצחק ויעקב. נו, אז הערכנו במקום שאמרו לקצר, או שאמרנו, לא שאמרו. צריך להאריך בזה הרבה. אנחנו אמרנו שנקצר בזה, אבל הערכנו בזה קצת, כי אני חושב שזה יסוד היסודות. כל ספר בראשית הוא ספר האמונה. והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. אמונה באמת בקודש ברוך הוא, אני אומר לכם, זה אולי דבר קשה להגיד, בקודש ברוך הוא יש פושקה של צדקה, כמו הצהובים של חבד. יש לו פושקה של צדוקה, והוא עושה ככה, אמרה של קופיקס, וכל אמונה שלנו זה כזאת נחת, כמו הגבאי בזיכרון מוישה, שמקבל עוד גרוש, עוד אמונה בלתי הגיונית, עוד צדקה. זה דבר גבלת. והאמין בהשם, ויחשביה לו הקודש ברוך הוא לצדקה. רשי, פשוטו שמקרא, ויחשביה לו הקודש ברוך הוא לצדקה. זה... אז פתחתי את זה אומנם מביישב, אבל זה הכל דבר אחד, זה הכל דבר אחד, כי אתם רואים הרי שכשיעקב שולח בביישב, זה בגלל ברית בין הבתרים שלנו, זה הכל רצף אחד, כבר, איך הוא אומר שם אליעזר עבד אברהם, הקרנה לפניי היום, הקרנה לפניי היום, ריבונו של עולם, הקרנה, הקרנה, אומרים חזל, הקרנה זה לשון של המלאק ויקר, הקרנה לפניי היום, ולא שלא עשיתי את כל הניסיונות, ואני סידרתי את הסדר, זה רונית השאלה שלך, וסידרתי פה את הבאר, ופה את ההיגיון, פה את השכל, ופה את הזה, וסידרתי שעות נוספות, וגמרתי את העסק. תעשה שאני אבין שהשידוך יהיה בנס, תעשה שלא יתבלבל לי האגו, תעשה שאני לא אחשוב לשנייה, שזה מכל הוורטים שלי. הקרנה, תעשה שאני אראה שזה הכל מקרה. הקרנה, תציל אותי מהמחשבה שאני הבנתי את העניין. כי הרי אני בכל זאת צריך להבין קצת את העניין. בתור מומחה בכתבי הארי ובענווה, אני גם מתפחה בשני העניינים, אז אני בכל זאת אמור קצת להקרנה לפניי, תעשה לי שזה יהיה מקרה, תעשה לי שחס ושלום אני לא אוכל להסביר את זה. ושאם אני אסביר את זה עוד מעט ללבן ולפתואל, זה יהיה יגיע כפיך. אתם יודעים מה זה יהיה יגיע כפיך? זה כמו מקדם אחרות שלא מאמין לך במה שהוא אומר. אתם יודעים מה המילה היחידה של יזר רב אדורם לא חוזר אצל לבן ופתואל? השם אלוקיי הקרני. הוא אומר נחני. איך הם יבינו מה הוא רוצה? מה הוא יגיד להם הקרני? הם יגידו לו משנון. לך הביתה, לך הבית. הם לא יבינו מה הוא רוצה. אז הוא אומר, תראו, השם אלוקי אדוני אברהם, השם אשר נחני מבית אבי, הוא אומר להם את הכל, רק על הסיפור הזה הוא עובד עליהם. דבר יפה, לא יפה, אתה הרי באת משם, מילא היית יהודי מהשתים לך, אז אתה מתחמם, אבל אתה דבר, תגיד את האמת, מה אתה לא התרגל, מבית אבא לא למדת מתחמם, אתה לא משתם, איפה זה בא לך? הקרנה לפניי היום, זה עסק שלי איתך. הם לא יבינו את זה בכלל. איתם אני אדבר את זה במילים שאני צריך לדבר איתם. אני אשכנע אותם שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ושהנה, ואפשר לראות, ואפשר להאמין, הכל פי לפלאי. נכון. אתם יודעים מה ההבדל בין לך לך לנוח? עד נוח, אברהם אבינו מסביר לעולם מה זה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה קורה בפרשת לך לך? הקדוש ברוך הוא מסביר לאברהם מה זה אברהם. אתם יודעים מה התרחש בפרשת לך לך? עד פרשת נוח, אנשים גדולים המשיכו את המהלך ההיסטורי. ויש שבע מצוות בני נוח שתפקידם המרכזי הוא לזכך את האדם. אתם יודעים מה מתחיל בפרשת לך לך? כאשר דיבר השם. אתם יודעים מה עיקר המצוות שיהודי מחויב? זה לא שבע מצוות בני נוח. אני לא מניח תפילין כדי לזכך את האדם. אתם יודעים למה אני מניח תפילין? כי ככה אנחנו מתחברים, כי ככה הוא ציווה. צוותא, חיבור. כדי לעשות רצון השם. ואם אני מניח תפילין כדי לזכך את האדם, יש ספק גדול אם יצאתי דרך כלל. אני מניח תפילין כדי לרצות את רצון השם. ואני לא אוכל כשר, כי דוקטור זלבנסקי אמר שזה בריא. ואם כן, יש לי בעיה גדולה מאוד בהלכה. ואני לא שומר שבת, כי סוציאלית זה דבר מצוין לנוח. כי אם כן עדיף ביום רביעי, ויותר טוב בשעות השמש. אתם יודעים מה קורה בפרשת לך לך? גם מה שקורה להנאתך ולטובתך, והגדלה שמך והכל, אני עושה רק כי כאשר דיבר. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא בחר בנוח? המהר"ל הידוע? אתם יודעים למה הוא בחר בנוח? פסוקים שלמים מסבירים, כי הוא איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. הנה הרזומה, אתם יודעים למה הוא בחר באברהם? ככה. כי ויאמר השם אל אברהם, לך לך. ככה. אתם מבינים למה לא מסופר על אור כשדים ועל חרן? כי את זה עושה אברהם לפני שהוא מצווה. את מה שהוא עושה לפני שהוא מצווה, זה לא שייך ללך לך ואילך. מי לך לך מתחילים ללמד שהגזירה אמת והחריצות שקר. בא לעולם עם שמגלה את רצון השם בעולם. ורצון השם בעולם היה הרצון הזה. אמרתי לה, כיוון שדיברנו היום כזה משפחתית כזה, אז אמרתי לשרית, לאלמנה, אשתו של יהודה, היינו ממש יחד שם ביציאת הנשמה, בכל ככה, בסבקת כזאת. אז היא אמרה לי, אני עוננת עכשיו. אז היא תוכל, לא אכלה שבועיים. והיא אמרה לי בעצמה, ואני לא מברכת עכשיו כלום, והכל. אז היא אמרה לי משפט מדהים, היא אמרה לי, כשבאתי לנחם אותה קצת אחרי הלוויה, היא אמרה לי, אתה יודע, היה קשה לי לברך, לנקוב אוכל. היה קשה לי לנקוב אוכל לברך. כל כך התפעלתי מזה. אמרתי לה, עכשיו אני מבין פשט. בפועל ממש מברכים דיין האמת, בעצם על פי דין צריך לברך דיין האמת כששומעים את השמועה הרעה. אבל בפועל ממש מברכים דיין האמת בהלוויה. והפוסקים מסבירים למה תקנו כך. אז בפועל מברכים דיין האמת רק בהלוויה עצמה, ואז קריאה ו... אמרתי לה שאני חושב שאולי מה שאונן לא מברך, זה מצווה מופלאה. אונן מרגע שהנפטר נפטר, לא פטור, אסור בכל המצוות. לא מברך שהכל נהיה בדברו. מה עכשיו? לא הכל נהיה בדברו. אני זוכר שאבי מורי, אני מכפרת משכבו, כשהייתי בשעות הראשונות, זה היה חורף, כ"ו שבט, היו רעמים וברקים שחיכו להם חודש. בפליטה התחלתי לברך שכוחו גבורתו מלא עולם. שמרתי על ה... ובפליטה, נעצרתי. ולרגע אחד אמרתי, רגע, מה הקשר? מה, אני לא יכול להודות על הברק עכשיו? כלומר, מה? לא יכול להגיד תודה לרעמים? מה? מה זה קשור? אז אמרתי לשרית, אני חושב עכשיו משהו שלפני כן לא חשבתי, רק בעקבות מה שאת אומרת. תגיד רק את זה, את החלון. פשוט על הצבא. עליכם, אמרתי. אמרתי, אני חושב עכשיו משהו שלא הבנתי אותו. אולי מרגע הפטירה, את עולה עכשיו לעולם אחר לגמרי. את עכשיו במדרגה שלא היית בה לפני. שלא היית בה לפני. עוד לפני המחשבות מה אני עושה מחר עם הילדים הקטנים. עוד לפני, את עכשיו בכלל בעולם אחר. כל העולם השתנה. העולם האמוני השתנה, הכל השתנה. אני מדבר דוגרי. הכל השתנה. קודם כל נותנים לך עכשיו את הזמן להתכונן עכשיו לברכה אחת. עד הברכה הזאת אל תברכי כלום. הברכה שאת מקבלת את הזמן להתכונן זה להתכונן לברכה דיין האמת. דיין האמת. האמת זה לא התחום שלי. אתה דיין האמת. אחרי שתברכי דיין האמת, זה כמו שאתה מאפס את הספידיומטר לאפס. עכשיו מתחילים הכל מחדש. הברכות מתחילות מחדש, המצוות מתחילות מחדש, האמונה מתחילה מחדש. איפסנו. עכשיו זה מישהו חדש. מנקים מנוע, אל תספר לי שהמקום שבו אתה יכול לברך על רעמים וברקים הוא ממקום נקי. ברגע הזה שמיתו מוטל עליו. תעצור, תאפס הכל, זה נורא והיום. וכשהעסק יגיע לאפס בספידומטר והכל נוקה, מתחיל הכל מההתחלה. זה הרבה יותר חזק בכל ההלכות האחרות. אתה לא מניח תפילין. אתה לא מניח תפילין, אתה לא מתפלל. אסור.
אסור.
אסור. אסור. בזכותו של אבי, זכיתי שלא היה לי יום אחד בחיי שלא הנחתי תפילין. פתאום חשבתי לעצמי, הכיבוד אב הראשון שלי לאבא, אחרי מותו הוא לא להניח תפילין. מה, אני לא נורמלי? על הכלום! כלום! אז אמרתי, רגע, הדבר שהכי חשוב לו זה שאני אניח תפילין עכשיו. מה הוא לא עשה כדי שאני אניח תפילין כל יום? ועכשיו, החיוב שלי, זה פילי פלאות. זה לא... התפילין שהנחת עד היום זה היה שלב א', עכשיו ספידיומטר אפס. מה שאתה הולך להניח ממחר זה סיפור חדש. גם לפני שנולד אתה לא הניח את התפילין. עכשיו מתחיל סיפור חדש.
זה גם ההודעה שהגזירה אמת.
זה ההודעה שהגזירה אמת. זה ההודעה. הגזירה אמת. הגזירה אמת. החריצות שקר. גם זה אפילו בזה. כנראה שערכתי כי זה דבר שצריך להעריך בו. כנראה זה נושא כל כך, כל כך יסודי. ויחשבה על לא צדקה. איך שדבר על הצדקה. קדוש ברוך הוא מבקש צדקה. איתם בתיכונים וזה, הם באו עם מקרי נגינה, רבי איסורים גדולים, אז הם שאלו אותו איזה ניגון השיר. אז הוא אמר להם, כי הרבית טובות עליי. כשהם סיימו, הם שאלו אותו, ועכשיו, הוא אמר, אי לי עתה ועודק. כי הרבית טובות עליי, לגעת עוד נקודה אחת בלבד, היא נקודה מאוד חשובה, וגם היא קשורה ככה למעבר מנוח ללך לך. התחלנו לגעת בטיפ טיפ טיפ טיפה בסוף השיעור האחרון ביום חמישי, ממש בדקות האחרונות, ככה כש... כבר היה כמעט מחר. וגם היא קשורה למה שפתחנו בו את השאלה בהתחלה. דיברנו על ההתחלה על זה שאברהם אבינו מופיע בפרשת נוח, בסוף פרשת נוח, ובעצם נתחיל רק בגיל 70-75 בסיפור ההליכה לארץ כנען. נכון? נגענו בזה ברחבה בירושלים השבוע מכיוון אחר. רק בגיל 75 הוא מתחיל את כל הסיפור של פרשת לך לך. מה בפועל היה עד גיל 75? המון. המון. אני רוצה ברשותכם לגנוב דקה ופעם לראות מבפנים קצת את אותו הרמב״ם המפורסם בתחילת הלכות עבודה זרה. הרמב״ם פותח את הלכות עבודה זרה בחריגה מאוד מעניינת ברמב״ם. יש חריגות ברמב״ם מדי פעם באיזשהו הערכה בדברי הגות. לא במורה נבוכים, ביד החזקה. כאן זה חריג ממש. זה פרק שלם שעוסק בהיסטוריה. וכך הוא מתחיל. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה. ונבערה עצת חכמי אותו הדור. ואנוש עצמו מן הטועים היה. וזו הייתה טעותם וכו' וכו' וכו'. הוא מתחיל את העולם ממש ממש מימי אנוש. הבסיס של הכל זה הפסוק בפרשת בראשית, כשמופיע שמו של אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. והרמב״ם הולך כדרך רבותינו, כדרכו של רש"י, שאז התחילו לחלל, חולי. אלא שהרמב״ם מעמיק מאוד ומסביר שזה בכלל לא בא ממקום שלילי. כי בסופו של דבר, אז הוא חל לקרוא בשם השם, לא חייב להישמע שלילי, בדיוק הפוך. הוא אומר, עד רבה, באמת המגמה הייתה חיובית. רצו לעבוד את השם. אלא מה? כיוון שראו שהקדוש ברוך הוא מכבד את שמשיו, את השמש, את הכוכבים הגדולים, אז גם כן כיבדו את השמשים. ולאט לאט 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 התחילו לבנות לשמשים נחלות ובתים, עוד לא לעבוד להם, אלא לכבד את מכובדיו. אני מכבד את מי שהמלך מכבד. וזו הייתה טעות שנבעה מבערות, כלשון הרמב״ם, נבערה עצתה. והבסיס של הטעות הזאת זה האופן העמוק של המושג אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו פירושו שאין עוד יש, אין עוד יש. נכון שהקדוש ברוך הוא מכבד את השמש. אבל הכבוד שהוא מכבד אותו הוא בכלל לא, אין עוד מלבדו. טוב. אחרי שערכו הימים, אומר הרמב״ם, קמו נביאי שקר, ותפסו על זה טרם. אחרי זה כבר קמו, ועשו על זה ביזנס. וכך התפתחה עבודה זרה לאט, 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 והפכה להיות לדברים הכי חמורים שהוא מתאר. וזה התגלגל בעולם עד שעצים ואבנים ונשבעו בשמם, והוא מתאר עולם של טרום מבול. אבל צור העולמים, כך הוא מסיים את החלק הזה, אבל צור העולמים זה סוף הלכה ב', לא היה שם מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם. כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר. יחידים בעולם. אז מה הבעיה? ידיעה. תודעה. צריך להקים עכשיו בטלוויזיה מחלקה לתודעה יהודית. תודעה מונותאיסטית. תודעה שיש צור עולמי. ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך, וחס וחלילה היה יכול להמשיך להתגלגל, עד שנולד עמודו של עולם. שהוא אברהם אבינו עליו השלום, של כוח. עד שנולד עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו עליו השלום. כיוון שנגמל איתן זה, אברהם אבינו נקרא עכשיו איתן, כיוון שנגמל איתן, זה מעניין מאוד הביטוי איתן פה עכשיו, איתן מתאר תמיד, איתן, מה סליחה, אני לא שומע. איתן, כיוון שנגמל איתן זה, הוא בן שלוש, נגמל. כיוון שנגמל איתן זה, איתן תמיד מתאר משהו שהוא חזק מאוד. אבל לא רק חוזק, אלא חוזק שגם זורם. חוזק פועל, נחל איתן. הוא לא אכזר. הוא זורם והוא חזק, ולא צור. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן. שכוייך, סידרתם את זה שם, את הטלוויז שירו אותי אוכל ענבים, אה? זה פרסומת. הכל, 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 הכל אינטרסים. פימנים. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו. והוא קטן. מה, אתם מתחדדים שם איזה הפיכה? אתם מדהים שם? אני רואה ששמו אתכם ביחד.
תרף נביאי.
אני בטוח. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן. הוא לחשב ביום ובלילה, והיה תמה. איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו? שאי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כזדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. כל זה בפרשת נוח או בפרשת לך לך? נוח בלבד. ואבי ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה. והיה עובד עמהם וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. זה אגב חידוש גדול. חנוך לימד את, ומתושלח לימד את. ואברהם, שלא היה לו מלמד, כי תרח לא היה חנוך ומתושלח, השיג הכל מדעתו הנכונה. וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנה. אני רוצה להסביר את מה אני הולך להתייחס אליו עוד שנייה. אז אני רוצה הצירה של שנייה אחת. סיימנו בשבוע שעבר בשאלה מרתקת, שנגענו בה טיפ טיפה ולא הערכנו בה. כמעט לא דיברנו עליו בכלל. שאלנו את השאלה הבאה. כתוב, אצל אברהם, אצל נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, ויש שדורשים לגנאי. אלה שדורשים לשבח, אומרים בדורותיו, לא רק בדור שלו, והרבה דורות, הוא היה צדיק תמים. ואלה שדורשים לגנאי, אומרים ככה, אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב. בדורותיו הוא היה נחשב, אילו היה בדורו של אברהם. שואלים, מפרשים, שאלה נהדרת, בזה סיימנו, ולא דיברנו על זה. שואלים המפרשים שאלה מצוינת. אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב. אילו היה. היה! מה אילו היה? היה! מי היה? נוח. נוח מת בן 950. אבן עזרא עושה חשבון פשוט, וסימן יהיה לך, שאברהם אבינו היה בן נוח כשמת נוח. אז אברהם אבינו היה בן 58 אצל אברהם אבינו זה שיא הפעילות. שיא הפעילות. כיוון שנגמל איתן זה בן 3, התחיל משוטט. בן 40 הכיר את בורו, חכו, וידע שכל העולם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שעבד האמת מדעתם. ובן 40 שנה הכיר אברהם את בורו, הקדוש ברוך הוא מתייחס אליך ישירות. חזל. כן? ובן 40 שנה הכיר אברהם את בורו, אלא שחזל אומרים 48 וזה כך וזה כך, והרמב״ם בחר 40 ולא ניכנס עכשיו ללמה. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. בגיל 40. ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקרים ולנסך, כדי שיכירו כל הבירועים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהם כל העולם, כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. קיצור, זה לא רק פוזיטיבי, זה גם מאוד 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 בום. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו. נעשה לו נס, עכשיו אתם מבינים למה תרח בורח לחרן? היגיון פשוט, זה מה שרשי רומז לו כל הזמן, דיברנו על זה אתמול בלילה קצת בשיעור, הרבה, זה מה שרשי רומז לו כל הזמן. תרח יודע בדיוק שהוא חייב לברוח כבר, כי משפחת תרח מבוקשת. הרן הרי מתלבט, מת על פני תרח אביו, לא תולך עם אברהם, נחור נשאר באור כסדים, כי הוא מיישר קו לכיוון הנמרודי, ותרח מתחיל לברוח לכיוון ארץ כנען, שהייתה אז עוד חלקו של שם. מלכי צדק מלך שלם היה שם. אבל כשהוא מגיע לחרן, לאט לאט ההשתלטות הכנענית הולכת ותופסת תאוצה בארץ כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני. אז בארץ. רשי היה הולך וכובש את ארץ ישראל מכנען ולהחזיר אותה לחלקו של שם, כי כנען משתלט. ואז תרח מבין שאין לו מה לחפש עם כנען בנו של חם. בתור מקלט מדיני לברוח מנמרוד. הוא הולך מהפח אל הפחת. אז הוא נשאר בחרן, ושם עושה אברהם אבינו את כל הנפשות. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו, נעשה לו נס, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים, ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרות, אגב, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים, זה הקדמה לברית בין הבתרים. כי הוא בא ואומר לו, וזרעך גם להם יאמר, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך. מארץ מצרים. הוא אגב הילד השלישי של חם. נמרוד, קוש, כנען, חם, כנען ומצרים. פוט. נעלם. הלך כפוט. נעשה לו נס ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם. ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. כיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירו לדרך האמת, ובזה דיברנו 5 שניות בסיום שם. עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל... לא, בארץ כנען. אנשי בית אברהם. וכיוון שהיו העם הכל כבר אחרי, עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא. שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם.
זה כבר אחרי הנפש.
ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיע ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר, ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה, ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, פעם ראשונה שמופיע המושג ישיבה. לימד את בניו, שתל בליבם. אז כל זה קשור ללכות עבודה זרה. חכו. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. עד שערכו הימים לישראל במצרים, אומה שיודעת את השם עוד לא התרחש בלך לך, כי בלך לך עוד לא נולד בכלל יצחק. וחזרו ללמוד מעשיהן אחרי זה במצרים, ולעבוד עבודה זרה כמותם, חס ושולם אנחנו. חוץ משבט לוי שעמד במצוות האבות, הוא ממשיך את ההיסטוריה, הוא מעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. וכמעט קט, והעיקר ששתל אברהם נעקר, כמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם חלילה היה נעקר. וחוזרים בני יעקב לטעות העמים ותעייתם. ומאהבת השם אותנו ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבינו ורבם של כל הנביאים ושלחו. כיוון שנתנבא משה רבינו ובחר השם בישראל לנחלה, הכתירן במצוות והודיען דרך עבודתו. האם זה לא הקדמה יפה לכל התורה כולה? רק בסיום הוא אומר את ארבע המילים האחרונות. ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל התועים אחריה? אז זה נהיה הקדמה ללכות עבודה זרה. עד כאן זה ההקדמה הכי יפה לכל התורה. מה רע בזה בתור הקדמה ללכות מוקצה? כמעט שכחו מה זה, ואז בא משה רבינו ולימד אותם את המצוות, הוא בחר בהשם בישראל לנחלה, והכתירן במצוות והודיען דרך עבודתו. תשמעו, זו נקודה אדירה. בפרשת נוח, אני חוזר לשאלה, מה זה אילו לא היה בדורו של אברהם? אילו היה בדורו של אברהם היה? היה גם היה. והתירוצים הטכניים שהוא היה בדורו של אברהם כבר בסוף ימיו, איזה מין תירוץ. מה זה סוף ימיו? כל המבול הוא כשהוא בן 600. מה אתם חושבים שהמבול היה כשהוא בן 17 וחצי? 600 זה גם כן קצת מאוחר לימי. כלומר, מה... הוא 950 שנה, 58 מהם הוא... אברהם אבינו שפרשת נוח עדיין חי בזמן שנוח חי. אברהם אבינו שפרשת לך לך כבר לא חי בזמן שנוח חי. הרבי בשיחה אומר, התחלנו את זה טיפ טיפה בסיום, ואני רוצה על זה לדבר דקה, כי זה כל העולם ובזה אני רוצה לעמוד. כי רק היום אני תופס עכשיו, אחרי שדיברתי על זה כל כך הרבה מכל מיני כיוונים, למה הרמב״ם מדבר פה פתאום על הישיבה ועל שבט לוי? מה הוא רוצה פתאום? מה, זה פרק חינוכי, זה פרק של רעיון חינוכי מדהים. מה הוא רוצה? דבר אדיר. בן שלוש נגמל איתן זה, והוא מתחיל לשוטט בדעתו ומבין שהבעיה של העולם זה עבודה זרה. עבודה זרה אומרת שלכוכב הזה יש כוח. ולכן אין תשובה, ולכן אין סיכוי, והכוכב הזה זה יכול להיות פעם כוכב בשמיים, ופעם כוכב מהוליווד, ופעם כוכב של ההורמונים שלך. הכוכב הזה זה משהו שאומר שהדברים לא הפיכים, ולהם ראוי לעבוד. והעבודה הזרה הזאת תעצור את העולם כולו. אברהם אבינו קולט, ולכן הוא נקרא איתן. הוא צור, אבל הוא זורם. הכל ממשיך. הכל חי. הכל נמשך. אהבת צדק ותשנא רשע. הוא לא מגלה את האמונה בי. הוא מגלה את האמונה באנשי סדום. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. הוא אמור לגלות את האמונה במקומות הכי, 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 הכי תחתוניים שיש, ואת הכוח הזה הוא צריך להעביר לנו. עכשיו חכו. זה עובר שני שלבים. בשלב הראשון, עד שהוא מגיע לארץ כנען, הוא שובר צלמים. הוא גובר בראיות. הוא נותן דרשות מופלאות. הוא משכנע את העולם. הוא מצליח לעמוד מול האימפריאטור הגדול של העולם נמרוד, וליצור הפיכה. אדיר. מה יותר מזה? זו הדרך להתנגד לעבודה זרה. זה שלב א'. כל עוד הוא עושה את זה, זה עדיין דורו של... רגע, שנייה, כן, בדיוק. כל עוד הוא עושה את זה, זה עדיין דורו של... נוח. אתם יודעים מתי מתחיל דורו של אברהם? לרבי יש ביטוי לא יאמין. כשהוא מגיע לארץ כנען, תשמע אביעד, זה פילי פלוט, כשהוא מגיע לארץ כנען, אז הביטוי אצל הרמב״ם זה שהוא מתחיל ללמד אותם, ועכשיו תשמעו את הביטוי שלו, לפני כן הוא היה מתגבר בראיות, אתם זוכרים? והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם, זה היה שם. כיוון שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם, שם בשם השם, ויתה אשל בבאר שבע. נהיה תבינו את הויתה. וכיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, אופה, זה כבר חידוש. זה כבר חידוש. באים אליו, יש תלמידים, שואלים, מתקבצים. היה מודיע, תשמעו את הביטוי, לכל אחד ואחד כפי דעתו. אתה הזכרת, זה כמו הגדה של פסח. אפשר לספר ביציאת מצרים, אבל אתה לא יוצא ידי חובת והגדת לבנך, אלא אם כן אתה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. לחכם כפי דעתו, לתם כפי דעתו. עד שיחזירהו לדרך האמת. ישיבה. כל זה לא היה בחרן. שמע את ההגדרה אצל הרבי שמעון, מדהים. עד שנתקבצו אלפים ורבבות אליו, והם אנשי בית אברהם, עוד אין פה יצחק אחד שנולד ממנו, עוד אין פה אפילו ישמעאל. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. איפה הביא את הביטוי הזה לשתול בליבם? לדעתי מבעיתה אשל מבאר שבע. ויתה אשל, בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אז רש"י אומר, ויתה אשל, אכילה, שתייה, לינה, כשהיו באים היה אומר, ברכו למי שזה שלו. יש שם מדרש מזעזע. הוא היה אומר, שאלו אותו, כמה זה עולה? אז הוא היה אומר, אם אתה מברך, בחינם. אם לא, מיליון דולר.
אולי זה מהדבר של הבריך.
יפה, יפה, יפה. הוא היה אומר, מה זה הגניבה הזו? ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. כי הוא אמר, אם אתה מברך, זה שלך, זה בחינם. אבל אם אתה לא מברך, אז זה לא שלך. נו, זה עולה יקר. ושתל בליבם. אתם יודעים מה קרה ברגע שאברהם הגיע לארץ כנען? הוא התחיל להקים הרבה אברהמים. לזה קוראים דורו של אברהם. בדור הזה נוצרו אברהמים. כי הוא שתל בליבם ונהיו אברהמים ששתולים בבית השם. איש מהם עוד לא היה יצחק. הם נתקבצו אליו, הם באו, הם שאלו, הם ענו, וכל אחד הוא הודיע לו לפי דעתו. פה התגלה המחנך. פה מתגלה המחנך הראשון בעולם. וירק את חניכיו ילידי ביתו וירדוף אדם. את מי הולכים להציל חניכיו ילידי ביתו? את לוט. מי זה לוט? זה ההוא שהסיע עצמו מקדמונו של עולם ואמר אי אפשי באברהם ובאלוקיו. מה, ולא היה אף אחד מחניכיו שאמר אותו אני צריך ללכת להציל? היה כזה גיבוש לוחמים? אתם יודעים מי היו החניכים של אברהם? אברהמים, שכל אחד רצה להודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו. ללוט לפי דעתו, ולאליעזר לפי דעתו, ולרבבות, רבבות, רבבות, רבבות אנשי בית אברהם לפי דעתם. שנייה, כן, זה מה שהוא טוען. כלומר, אתם יודעים מה קורה בעצם ודורו של נוח? ודורו של נוח עומדים מול עולם של עבודה זרה, ממילא של גילוי עריות ושל שפיכות דמים. עומדים מול עולם שאין בו אלוה, ויש מי שמציל את העולם. הוא מקים תיבה. אברהם עושה יותר. הוא הולך, הוא נותן דרשות. אבל זה עוד לא הופך לדורו של אברהם. זה עדיין דרשות. הוא לוחם בנמרוד. הוא עושה הפיכה, הוא מקים ממשלה. מוקמות ממשלות אחרות מנמרוד. זה עוד לא דורו של אברהם, זה עובר. דגל עולה, דגל יורד.
חריצות.
נכון, חריצות. זה עדיין חריצות. אתם יודעים מה עושה אברהם מפרשת לך לך? עכשיו הוא כבר בן 70. עכשיו זה כבר דורו של נוח או לא? כי הוא נפטר בן 58. עכשיו הוא כבר זקן. אתם יודעים מה קורה בדור שהוא כבר לא של נוח? בדור שהוא כבר לא של נוח הוא מחנך. הוא שתל בליבם. אילו היה נוח בדור של האברהמים, לא היה נחשב. זה גבלת. חינוך אמיתי הוא שאני לא מתפעל מהדרשה שלך. אני רוצה לדעת אם יש פה שתילה בלבבות. שתילי פלא. זה לא בא לפגוע בכלל בנוח. זה בא להגיד שעד דורו של אברהם, התפקיד של העולם היה להציל את עצמו מהמבול. ואברהם אבינו מצליח לייצר עולם שבו התפקיד הופך להיות לשתול בלבבות.
אבל זה כי באו אליו. אברהם אומר, באו אליו.
באו אליו כי הוא הלך?
אז השאלה, אז זהו.
לא באו אליו. באו אליו כי הוא הלך, הוא הקים אוהל ובאו אליו.
הרב אמר בהתחלה, אולי זה קשור לזה גם כן, שהוא התחיל, הכל השתנה כשהגיע לארץ ישראל, זאת אומרת, משהו מהותי פה משתנה.
נכון מאוד, נכון מאוד, מאוד מאוד, הכל מתחיל פה. הכל מתחיל פה.
לא, השאלה אם התיאור הזה, זה, כי כל הנפש אשר עשו בחרן, השאלה אם זה...
זה עוד לא הנפש, זה כבר אחרי הנפש אשר עשו בחרן. זה אחרי הנפש אשר עשו בחרן. בנפש אשר עשו בחרן זה דבר אדיר, זה עשייה. זה חינוך, אבל זה עדיין לא מחנכים, זה עדיין לא בית אברהם. בית אברהם זה לשתול בלבבות ולהודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. זה לטעת אשל בבאר שווה ולקרוא שם בשם השם אל עולם. ובאשל הזה לתת למישהו שמתאים לו ענבים ולמי שמתאים לו תפוחים ולמי שמתאים לו כך ולמי שמתאים לו כך. וחיבר בו ספרים ולימד את יצחק ויצחק לימד את יעקב. ויעקב לקח מכל ילדיו את לוי. למה הוא צריך את לוי? כי הוא רוצה ראש ישיבה. והוא רוצה שכל ילדיו יהיו קשורים ללוי. ואת לוי הוא הוציא מהנחלה. זה מדהים. מה הרמב״ם רוצה מלכות עבודה זרה? זה יסודות גדולים. הדרך להתמודד עם עבודה זרה היא לשתול בלבבות.
בחילה חצי שנייה, אני באמת אתקשר עוד פעם מה שהרב אמר עם מי שאין לו אלוה, ואם מה שהרמב"ם אומר הוא שותל בכל אחד לפי דעתו, אז אם בחוץ לארץ אין לו אלוה, אני לא יכול לשתול. מי שבארץ יש לו אלוה, אז אני יכול עכשיו...
עד רבה.
לשתול.
אני פחות עוסק עכשיו בארץ ובחול, אבל זה יכול להיות, זה יכול להיות הנה חינמי. צריך להבין את זה. אבל היסוד החדש, זה שייך לארץ כי זה תלת ממדי עכשיו, זה יש ארץ. אבל היסוד החדש, היסוד החדש, שהוא היסוד שמתחיל עכשיו אברהם אבינו, הוא היסוד של ה... של תורה שנשתלת בלבבות. האם נצליח לייצר את המושג שנקרא ישיבה? גם ישיבה יכולה להיות שייכת לדורו של נוח. בדיוק, יש שם, יש עבר, מצוין. היו ישיבות וזה לא שינה את דורו של נוח. ואני בזה רוצה לסיים, כי זו נקודת הנקודות. אתם יודעים למה זה לא שינה את דורו של נוח? כי אני יכול להקים ביישוב ישיבה, כמו בהמון מקומות דרך אגב, שהיא לא קשורה...
לא קשורה ליישוב.
שהיא לא קשורה לאף אחד. היא לא שוטלת בלבבות כלום. גובר בראיות. יכול להיות שהוא אפילו ינצח פוליטית. הוא יארגן תקציב. הוא יגבור בראיות על נמרוד, הוא יוכיח שנמרוד לא מדבר שטויות. אבל הוא לא ייצר שתילה בלבבות. אברהם אבינו לא לימד את יצחק ויצחק את יעקב ויעקב את לוי. אלא יעקב הפריש את לוי מכולם ואמר לו שהתפקיד שלו זה ללמד את כולם. לוי לא לימד לוויים. לוי צריך היה ללמד את כולם. השוני בין לוי לאברהם ויצחק, שאברהם ויצחק לימדו גם את ישמעאל, גם את עשיו. אחרי זה התגלה מי ממשיך. לוי צריך ללמד את כולם, לכן הלוי הכי קשה. זה המושג ישיבה. ישיבה זה משון חזל, המילה ישיבה. ישיבה פירושו שהדברים מתיישבים בפנים. מתיישבים על הלב. אתם תופסים? זה דבר מדהים. עד פרשת נוח, אברהם עומד ומנהל מאבק. הוא עומד מול כל העולם. בפרשת נוח, בפרשת לך לך הוא מתיישב. והוא מושיב כל אחד איתו. ואז הוא נוטע אשל, ואז הוא קורא בשם השם, ואז הוא בונה את המזבח, ואז הוא נוטע שם אוהלו, ואז הוא עוד פעם מעביר את האוהל, ואז הסיפור של המלאכים, ואז הסיפור, אתם יודעים מזה, למי הוא שוטל בליבם של כל אחד ואחד? את אנשי סדום הרעים והחטאים להשם מאוד, שהוא מחזיר ממלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, את הנשים ואת הרכוש, הוא שוטל בליבם. הוא עוסק בלשתול בלבבות. הוא מבין שזה המהלך הבא שלו. וזה תם דורו של נוח. אז מתחיל דורו של אברהם. לסיכום, לאברהם יש שני שלבים, נוח ואברהם. אנחנו הרבה מאוד פעמים תקועים בשלב של נוח. של אברהם. אבל בשלב הנוח. בשלב שבו אתה עומד, אתה קורא, אתה משוכנע, אתה משכנע, אתה מתווכח, אתה מתווכח, אתה לוחם, אתה צודק, אתה לא צודק. והשלב הבא הוא שלב לגמרי אחר. מה אין אפקמינה בכלל אם אתה צודק או לא צודק? מה יש בכלל אפקמינה? השאלה אם אתה גנן טוב. השאלה אם אתה שוטל בלבבות. החזקת מקודם הרב אליהו את האש קודש. הקדמה של האש קודש לחובת התלמידים, יש לו שם הקדמה כל כך יפה. השבוע, ככל הנראה, היה יורצייט של האש קודש. דלת חשבת. ככל הנראה היה יורצייט, כי לפי העדויות, אז יורים בו במיידנק, עם מחשמם וזכרם. מגיע למחנה המוות במיידנק. המיוחד באש קודש היה, זה שהוא היה מחנך. זה היה כל עניינו, מחנך, מלמד, מחנך, 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 מחנך. הוא היה רבה, אבל כל מה שהוא עשה זה היה מחנך, היה לו תלמידים וילדים צעירים וחבר, הוא היה מלמד, הוא היה, כל הזמן עסק בחינוך. לא עסק הוא היה מחנך, בנפשו. ובחובת התלמידים יש לו הקדמה מדהימה, שמחנך יש לו גינה. ובגינה יש פרחים. את הפרחים צריכים להשקות. וצריך לדעת כמה שמש. ואי אפשר לתת לפרח הזה כמו לפרח הזה. וכל החיים זה לשתול בליבם. ולא הבנתי מאיפה הוא מביא את זה אף פעם, חשבתי לזה עכשיו. שתל בליבם, והייתה אשל בבאר שבע. אברהם נהיה גנן בפרשת לך לך. הוא נהיה גנן. הוא נהיה במובן הזה של זה, 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 זה קיים, כלומר, באברהם יש שני חלקים. אז בנו גם יש שני חלקים. ואנחנו יכולים להקים חברה שבה אנחנו מצליחים להיות אברהמים, וחלקנו משברים צלמים וחלקנו צועקים חיובי, אבל זה לא משנה, זה עדיין פרשת נוח. ויכולים להיות גננים ששוטלים בלבבות. זה מה שלא היה בדורם של נוח וכל מה שהיה עד עכשיו. היו ישיבות מכובדות מאוד. אל הישיבות האלה הולכים אברהם, יצחק ויעקב ללמוד תורה. לאוהלי שם ועבר. אבל שם ועבר ומתושלח וחנוך ונוח לא מצליחים ליצור בעולם בית אברהם. הם לא יכולים. כי עוד לא נוצרה שתילה בלבבות. לכן פתחתי בהתחלה, למה זה נמצא בפרשת נוח וזה בפרשת לך לך? עכשיו זה מובן. למה לא פירטו את סיפור אור כסדים ולא פירטו את סיפור הנפש אשר עשו בחרן? כי זה לא החידוש. זה לא החידוש. מה החידוש? החידוש הוא איך מחנכים את ישמעאל. החידוש הוא איך מדברים עם שרה על יצחק וישמעאל. החידוש הוא סדום. החידוש, וכל המהפכה האדירה שהייתה בעולם, שבשביל